שלום, ערב טוב לכולם. אני שמח לפתוח פה שנה חדשה, שנה 13 שלנו, כי יש כאלה ש... נכון? מאז שקראנו לזה תמיד, זה שנה שישית. אוקיי, השנה אנחנו נלמד בעזרת השם מסכת ברכות, פרק שביעי בשיעור הגמרא, שאני קצת משנה מהמתכונת של השנים האחרונות. אין לי מושג אבל מה יקרה. שנים האחרונות העברתי את שיעורי הגמרא על פרקים שלימדתי בישיבה שנה או שנתיים לפני כן. ישב לי בראש, חזרתי לדברים, אמרתי לעצמי, רגע, כל הזמן תחזור, צריך גם בישיבה, לומדים מספר מוגבל, אז השנה אני מלמד פרק שאף פעם לא לימדתי. אז אין לי כל כך מושג מה יקרה, אני אומר את האמת. אז קבעתי לחברות עם איזה בחור בישיבה, טוב, התחלנו, אבל אני לא יודע, אני מקווה שיהיה בסדר, אוקיי? זה לגבי פרק שביעי. בשיעור המחשבה אני רוצה לעסוק דווקא בהשקפה של הפרק שלפני הפרק שאנחנו נלמד, כלומר ברכות על אכילה. נכתב על זה לא מעט, יש במערל הרבה חומר, יש בנפש החיים, סבי הרב סולובייצ'יק, מי שמתגעגע לסדרות של הרב סולובייצ'יק, אז יש לו שני מאמרים גדולים שעוסקים בנושא הזה. במובן מסוים זה ברכות לפני האוכל וזה אחרי האוכל, יש איזושהי השלמה, אבל הם לא לגמרי אותו דבר. אני ברשותכם, לפני שנגיע לכל מה שנכתב, אני רוצה להתחיל בעולם הרעיוני של הברכות מכוח עצמי, איך שאני רואה אותו בתוך המשנה. וכוונה למשנת ברכות פרק ו'. משנה ברכות פרק ו', שבמשנה הזאת, חוץ מהצגת עולם הברכות, דומני שיש גם רמיזה לתשתית הרעיונית של הברכות, וזה דרך רמיזה ברורה בפרק לפרשיות במקרא שעומדות ברקע הפרק. אני רוצה לומר מילה יחסי מקרא התורה שבעל פה. לא נפתח עכשיו את כל השאלה של מה היחס בתורה שבכתב ושבעל פה, אבל אני אומר באופן כללי, בעוד שהתורה שבעל פה מפרטת לפרטים את האופן שבו מקיימים את ההלכה, המקרא יש בו הרבה יותר את התשתית הרעיונית. ודווקא בגלל שהתורה שבעל פה היא זאת שצריכה לעסוק ביישום המעשי, המקרא כאילו משוחרר יותר לדבר את הרעיונות ובלי לדאוג בשאלה איך זה מתיישם. סתם, אתן לכם דוגמה, משהו שאני כן מלמד עכשיו. התחלנו ללמוד בישיבה הרב המציע. ההתחלה של הרב המציע היא מה זה מפתיע. אני מדברת על מציאות, יש שם שני פרקים שעוסקים במציאות, אתה פותח את התורה, מה יש לתורה לומר בשתי הפרשיות בתורה, אחת בשמות ואחת בדברים, על כשאדם מוצא מציאה, מה הוא צריך לעשות? להחזיר, והפרשייה השנייה בדברים עוד זועקת את זה, ואם לא קרוב אחיך, ולא ידעתו, אדרוש אחיך, לא תוכל להתעלם פעמיים. אתה פותח את הפרקים במשנה, חצי מהפרקים עוסקים בשאלה של אילו מציאות שלו, אילו חייב להכריז. פרק הראשון שבא ומציע, החצי הראשון כולו צועק, איך אני זוכה במציאות, על ידי הגבעה, על ידי המראה. זה לא קצת צורם? עכשיו, אני אומר, באופן כללי, המקרא רוצה לומר איזה רעיון חשוב, זה רעיון חשוב להשיב אבדה. במציאות, לא כל אבדה, אפשר להשיב אותה. וכאילו, הסדר יום של המשנה הוא סדר יום קצת שונה, הוא פחות אידי. הסדר יום של המקרא, לוקחים רעיון מסוים, דוחפים אותו קדימה בכל הכוח, בדוגמה ההיא. והקשר כאן, מה שאני רוצה להציע כקריאה, היא שפרק שישי בברכות, יש בו רמיזה ללא מעט פרשיות במקרא, שהרמיזה הזאת היא לא רק טכנית, טוב, יש פה איזושהי פרשה, אלא הוא גם מכיל בתוכו את הרעיונות של הפרק הזה, וכפי שנראה, יש פה רמיזה לכמה פרשיות, ודווקא הקישור ביניהם הוא ברור מאוד. בקצרה, כבר יהיה רב מרדכי ברויר, בפרקי מועדות, שמטבע לשון של ברכת הפירות, וגם צריך לדייק בלשון המשנה, אנחנו רגילים לדבר על ברכות הנהנים, כך רגילים לומר היום, כי מברכים על כל דבר, ובעצם התפיסה, וככה זה מסוכם יפה ברמב״ם. אפשר גם לראות, זה מאוד מאוד יפה בגמרא, איך הגמרא מוליכה לטרמינולוגיה הזאת. כי התשתית של הברכה, כפי שמניח רובכם מכירים, הוא שאסור לאדם ליהנות מעולם הזה ולא ברכה, ולכן לפני כל הנאה צריך לברך. אז נקרא ברכות הנהנין, והרמב"ם בעצם מציג את כל הברכות כדבר אחד. אבל האמת היא שמי שמסתכל במשנה רואה בצורה ברורה שהמשנה באופן קטגורי לא דיברה על ברכות הנהנין, היא דיברה על ברכת הפירות, כיצד מברכים על הפירות. וגם מטבע הלשון של הברכות הם כאלו: בורא פרי העץ, בורא פרי האדמה, בורא פרי הגפן. מה יש למשנה לומר על משהו לא פרי? אז במשנה זה נקרא דבר שאין גידולו מן הארץ, כך הוא נקרא, והוא מקבל ברכה אחת לכל הדברים האלה שהכל. ובמשנה הזו מתחלק בין מה שפרי ולבין מה שלא פרי. עולם הפירות זוכה להתייחסות, לגיוון, צריך כאילו לשים לב, הוא פרי העץ או פרי האדמה, תשים לב שזה פרי גפן, שזה עץ מיוחד. משהו לא פירות, הוא הכל בחד המחתה. וכבר עיר הברויר שמטבע הברכה של ברכת הפירות הוא כולו לקוח מבראשית א', כן? בראשית א' יש ציון, בוא נלך כרגע ליום השלישי של הבריאה. בבראשית א' יש שם תיאור שביאמר אלוהים תדשא הארץ דשא עשב מזריע זרע, עץ פרי עושה פרי למינו אשר זרעו בו על הארץ ויחן, ותוצא הארץ דשא עשב מזריע זרע למינהו, ועץ עושה פרי אשר זרעו בו למינהו. יש פה פרי העץ, ועשב שעושה זרע זה פרי האדמה. אמנם הביטוי פרי האדמה יופיע לראשונה בפרק ד' בבראשית אצל קין, אבל יש כאן תיאור ברור. וכשאתה אומר מברך בורא פרי העץ, אתה לוקח את עצמך בעצם בתודעה חזרה לבריאה הקמאית, לששת ימי בראשית. שם הקדוש ברוך הוא, שהוא בורא את הארץ והוא מלביש אותה בלבושים, הלבושים האלה הם פרי העץ ופרי האדמה, ואני חוזר לכך שהוא הבורא שלהם. כן, הדברים הם עוד יותר חדים שהולכים להמשך הפרק, שכן בהמשך הפרק כשהקדוש ברוך הוא אחרי שהוא בורא את האדם, אז הוא שם אותו בעולם, הוא מסביר לו את תפקידו, והוא גם נותן לו, מכין לו ארוחה, הוא נותן לו אוכל. מה הוא נותן לו לאכול בבראשית א'? אז אני קורא: ויאמר אלוהים, הנה נתתי לכם את כל עשב זורע זרע אשר על פני כל הארץ, ואת כל העץ אשר בו פרי עץ זורע זרע, לכם יהיה לו אוכלה. מה שניתן לבני האדם לאכול בבראשית א' זה פירות העץ ופירות פירות האדמה. אנחנו נבין אולי שאלה שהיא מאוד אולי דורשת הסבר: למה זה כל כך, מה כל העניין הזה להדגיש שהוא פרי העץ? הרי המשנה בעצמה אומרת שבדיעבד אם מישהו ברך בורא פרי האדמה בורא פרי עץ, על פרי העץ יצא ידי חובה, וסיבה פשוטה שכל עץ הוא גם פרי האדמה. אז למה זה כל כך חשוב איך התחילה לומר את זה? אז נתבונן פשוט בהמשך הפרק, הפסוק הבא הוא: לכל חיית הארץ ולכל עוף השמיים ולכל רומס על הארץ אשר בו נפש חיה, את כל ירק עשב לאוכלה וייחן. מה שעולה מכאן הוא שלבעלי החיים ניתן לאכול ירק עשב. בעלי חיים שהולכים על ארבע, כידוע המבט שלהם הוא למטה, הם נכרחים עשב, זה מה שניתן להם לאכול. בני אדם שהם עומדים, אל תקשו מהציפורים שאוכלים את הפירות על העץ, כי זה קושיה טובה, אני מנסה להילחם בהם עם כל מיני שקיות נייר וכו', אבל זה באמת קושייה, כן? הפירות אצלי בבגינה, כולם אורגניים. לא נשאר הרבה, אבל הם אורגניים, מה שנשאר, כן? לכם יש אתרוגים אורגניים, נכון? בכל אופן, בעלי החיים אוכלים עשב, ובני האדם ניתן להם גם פרי העץ. כלומר, פרי העץ בעצם מסמל את האכילה האנושית. בני אדם ובעלי החיים שניהם אוכלים, ושניהם יצורים ביולוגיים, אבל הם שונים, העיקר ההבדל ביניהם ניכר באיך שהם אוכלים. עכשיו, כשמדייקים היטב בלשון הפסוקים, לבעלי החיים ניתן לאכול, אני קורא, ירק עשב לאוכלה, ואילו גם ירק העשב שניתן לבני אדם, כתוב עשב זורע זרע, שזה דרך אחרת לומר פרי. כלומר, הפירות מסמלים את האכילה האנושית, בעלי החיים לעומת זאת, מה הם אוכלים? הם אוכלים ירק עשב. אני גם יכול להסביר בקצרה גם אולי מה באמת עומד מאחורי זה. דבר מאוד פשוט, תכונת הפרי הוא שאפשר לשתול אותו ולזרוע אותו ולגדל עוד. את זה בעלי חיים לא יודעים לעשות. האכילה של בעלי החיים היא אכילה, מה שיש הם אוכלים. לעומת זאת בני אדם הם יצורים חכמים, הם יכולים לביית התבואה, הם יודעים לשתול עצים, הם יודעים להשתמש בזרעים, לא רק כדי לספק את צרכיהם, אלא כדי ליצור ציוויליזציה. נדבר על זה בהמשך, היום כבר לא מספיק, אבל המשך הסדרה הזאת, כן, נראה איך זה עולה בתורה בצורה מאוד מאוד ברורה. ובעצם כשאתה מברך ברכת בורא פרי, הברכה הזאת היא מחזירה כאמור לבריאה הקמאית, היא מתארת נוסח הברכה הבסיסי, כמו שהתבנית הבסיסית של הברכות במשנה, ברכת הפירות, פרי עץ פרי אדמה, זו בדיוק החלוקה, ההבחנה שהתורה יצרה בבריאה ושנתנה אותה לבני האדם כדי לאכול אותה. הברכה הזאת היא על הגיוון הזה האלוקי, שאני אוסיף שגם רב יהודה שמופיע במשנה שחולק על ברכת הירקות, כי ירק הוא לא פרי, ואומר שעל ירק מברכים בורי מיני דשאים, גם הביטוי מיני דשאים יראה הבוי, גם הוא לקוח מבראשית א', מופיע בתיאור היום השלישי, והתוצא הארץ דשא עשב מזריע זרע למיניהו, מיני דשאים. כלומר, מוסכם על התנאים שנמצאים בברכות פרק ו', שמטבע הברכה בורא מחזיר אותי לבריאה של בראשית א', למפגש, הייתי אומר, הקמאי הראשוני עם האכילה שהקדוש ברוך הוא נתן לבני האדם. כן, אני מציע שלפני שנתגלגל עוד בבראשית, כי יש פה עוד גלגולים, אני הייתי רק בקצרה מצביע ועל השעה על הפרשיות המקראיות הנוספות שהפרק רומז להם, ושאולי מבט ראשון נראה לכם שהם תלושים לגמרי אחד מהשני, אבל אנחנו נעבוד על החיבור שלהם ולראות שיש פה תשתית רעיונית, ממש מסכת רעיונית. אז המשנה ממשיכה שעל פירות הארץ אומר בורא פרי האדמה. אולי לפני כן, הרעיון הזה של הרב רויר הוא רעיון יפה, אבל האמת היא שהוא יותר מושרש בטקסט מה שהרב רויר בעצמו אמר. אני תמיד ידעתי את זה בשם פרופסור קוצ'ר, שהיה חוקר לשון מאוד ידוע. אחרי זה הראה לי תלמיד שלי שהגאון מווילנה העיר את זה באיזשהו מקום. הרי הפתיחה של הפרק היא פתיחה מאוד מפתיעה. על פירות האילן אומר בורא פרי עץ. לכאורה, על פירות האילן, מה היה צריך לומר?
בורא פרי
האילן. לכאורה, לא?
זה שיעור בעברית
מדעי. נכון, וזה מה שאומר הגר"א, וקוצ'ר העיר על זה בצורה רחבה, שאילן זה בעברית של חז"ל, ועץ זה בעברית מקרא. בלשון אחרת, הרעיון שאומרים לך בברכות תחזור למקרא, הוא נמצא בדיוק בפער בין אילן ועץ, שרק על רגל אחת מה עומד מאחורי התופעה. זה דבר מאוד פשוט, המילה עץ במקרא יש לה שתי משמעויות. עץ יכול להיות tree ויכול להיות wood. ו-tree ו-wood, תרגמתי לאנגלית לרגע. אתה יודע מה זה tree? tree, כן, ו-wood. חז"ל, היות והם רצו להפריד ביניהם, שימרו את עץ כמילה שהם משתמשים בו ל-wood, והם את ה-tree הפכו לאילן. בעברית המודרנית חזרנו לעברית המקראית במובן ש-tree הוא נקרא בפינו עץ, ולווד אני חושב קוראים קרש, או אני לא יודע, גם עץ. אז חזרנו לעברית המקראית, אבל זה כנראה הרקע של התופעה. עכשיו, וזה גוף העיר קוצ'ר, כאילו לחכמים יש נטייה שמטבע הברכה יהיה בעברית מקראית. אני חוזר לדברי הקדמה, לא רק כי זה כבר קיים, אלא כי יש שם איזה רעיון שגלום. אני כמעט הייתי אומר שאתה אומר, אתה תברך בורא פרי עץ, הכוונה תיקח איתך כמו היפרלינק את כל העולם הרעיוני של בראשית, כמו כל התפיסה הזאת שאני עומד לפני בורא. קוצ'ר גם העיר שיש גם ברכות יוצאות מן הכלל. למשל, אתן לכם דוגמה.
דיברת על העץ, זה יכול להיות או עץ, כמו טרי, או מעיין, או מה...
wood, wood, זה גם עץ. זה לא נראה כמו טרי, כן? אבל זה גם עץ. זה עץ. בסדר? קוצ'ר העיר בשביל התמונה השלמה שיש גם דוגמאות הפוכות שחז"ל השתמשו בדווקא במטבע הלשון שלהם. דוגמה מובהקת לא מזמן היה חג הסוכות, אנחנו מברכים לפני ארבעת המינים על נטילת לולב. לו היינו מברכים מטבע לשון מקראית, היינו צריכים לברך על לקיחת כפות מרים או משהו מהסוג הזה. ההצעה שלו הייתה שבגלל שהפרשנות של חז"ל היא בתורה שבעל פה, היא לא משקפת לגמרי פשוטו של מקרא, כף לכאורה זה כשהוא פתוח פעם, לא כשהוא לולב, אז הם העדיפו לדייק שמטבע הברכה יציין לפרשנות ההלכתית שלהם. ההערה היא מאוד חשובה, אבל היא כאילו נותן פה קריאת כיוון. אתה לומד את העולם של הברכות, לך למקראות, שבקצרה אני אעיר על מקראות נוספים או על פרשיות נוספות שכדאי ללמוד אותן. הפרשייה הבאה רמוזה בברכת הפת, שעל הפת הוא אומר המוציא לחם מן הארץ, שזה לקוח, זה על משקל פסוק בתהילים קוף ד' במזמור ברכי נפשי, שם המתואר להוציא לחם מן הארץ. הגמרא בעצמה בדף ל"ח מציינת לפסוק הזה. כמובן יש פה נקודה שנדבר עליה במהלך השיעורים הראשונים, שבמזמור קוף ד' בתהילים מי מוציא את הלחם מן הארץ? באמת? אני פותח את תהילים קוף ד', חשבתי שאתם מכירים את זה בעל פה, אומרים את זה בראש חודש, בספרדים אומרים את זה יותר, כן? המזמור אומר, אני קורא, מצמיח חציר לבהמה ועשב לעבודת האדם להוציא לחם מן הארץ. אז מי מוציא את הלחם מן הארץ? אני חושב שעבודת האדם, לא? אני אזרוק לכם כיוון, ואגב זה יפותח בשיעורים הבאים. בעולם הברכות, קודם אמרתי, אני לוקח אותך לאוכל הקמאי, אבל אף אחד לא אוכל כמעט אוכל קמאי, כמעט לא. את האוכל שלנו אנחנו מבשלים. הלחם הוא הדוגמה הכי מובהקת, נראה את זה היום בשיעור הגמרא שיתחיל מיד. מיד בשיעור הגמרא נראה, מה מברכים שלוש ברכות? על לחם, על כל שבעת המינים, מחלוקת תנאים. לחם אי אפשר לאכול אותו איך שהוא יוצא מהאדמה. אם יש משהו שחז"ל ציינו אותו כשיא היגיעה האנושית, תרשו לי גם להגיד, התחכום האנושי זה לחם. כמה פעולות, כך אומרת התוספת בברכות, יגע אדם הראשון עד שהוא הגיע ללחם. ואני, כך אמר בן עזאי, מה אני סך הכל צריך לעשות? ללכת למאפייה ולהוריד מהמדף. אז אני אגע לכם סוד, אדם הראשון כנראה לא אכל לחם, כי סוד הלחם האנושות לא גילתה בראשיתה. זה ייתן לכם זריקת כיוון שלי שינה את פסח. לפי מה שההיסטוריונים היום אומרים, מי שגילה את סוד הלחם היו המצרים הקדמונים, מה שפתאום שופך אור חדש על חמץ ומצה, כי זה סמל של תרבות מצרים. וזה באמת דבר נורא מתוחכם, כי מה הם למדו? הם למדו את סוד הפירוק. סוד הפירוק כבר קבע. היכולת להעביר תהליכים כימיים של החמצה הוא תולדה של התחינה, שהכל זה פירוק אחרי פירוק. זה כמו הקטורת של יום כיפור, זה דקה מן הדקה. והאדם הקדמון, לפי מה שמשערים היום, הוא אכל דייסה, הוא בישל את זה, הוא רטיב את זה במים, אבל הוא לא ידע להכין מזה לחם. אבל זה סמל ענק של הגיעה האנושית. וכאן אחד מהשאלות שנדבר עליהם במקצת בפרק הזה הוא האם זה צריך לבוא לידי ביטוי בעולם הברכה. כלומר, אם עולם הברכה רוצה לקחת אותי דווקא לטבע הקמאי, כי זה מה שקדוש ברוך הוא עושה, ומעשה בני אדם לא צריכים להיקלל, אולי הפוך, אם מעשה בני אדם הם צריכים להיקלל, האם גם הם, כלומר כשאני מברך ברוך אתה השם אלוקינו המוציא לחם מן הארץ, אני מייחס לו את הלחם, למרות שאני חייב לומר למען הדיוק שלחם בלשון המקרא זה לאו דווקא loaf of bread. כלומר לחם בלשון המקרא הכוונה היא במזון, שזה דבר מסביע. כן, כך למשל אבן עזרא מאיר את זה, כתבו את זה גם דקדקים כבר במאה ה-11, דקדקים הספרדים, אבן ג'נח ואחרים, שכשהמשה אומר לפני המן, אני ממתיר לכם לחם מן השמיים, זה לא הכוונה שהולכים לרדת כיכות לחם מן השמיים, הכוונה אני נותן לכם מזון, אני נותן לכם סובה, כן? בכל אופן, יש לנו פה מזמור נוסף שכדאי ללמוד אותו, שזה תהילים קוף ד', לראות האם הוא יכול לתרום משהו לעולם הרעיוני של הברכה. אני אעיר רק הערה קצרה, שכל מי שמכיר קצת את הפרק יודע שהפרק הזה יש לו תקבולות רבות לבריאת העולם. זה פרק בריאה, זה פרק פשוט שמתאר את הוד הבריאה, לא בבריאה הראשונית שלו, אלא איך שהוא מתנהל בהמשך, ולכן הוא מקושר באופן ישיר לבראשית א', יש פה תשתית משותפת. בואו נמשיך בפרק בתשתיות נוספות. משנה ד', היו לפניו מינים הרבה, רב יהודה אומר, אם יש ביניהם מין שבעה מברך עליו, חכמים אומרים מברך על איזה מין שירצה. מין שבעה כמובן לוקח אותנו לדברים ח', שזה גם השיעור הבא, דברים ח', גם שם צריך להתבונן בדברים חד כתוב, אכלת ושבעת וברכת, מין שיבה הם מיוחדים, אז צריך ללמוד גם אותו. המשך הפרק אומר, אכל תאנים, ענבים ורימונים, שהם כמובן מתוך שיבת המינים, אבל הם מופיעים בתורה פעמיים בפני עצמם. יודעים איפה יש תאנים, ענבים ורימונים? עוד פרשייה כזה שהפרק אומר, תלמד אותו.
חטא מרגלים.
חטא מרגלים, נכון מאוד, בחטא מרגלים. כשבני ישראל נכנסים לארץ, חלק מהמשימה לקראת הכניסה לארץ הוא לא רק מידע צבאי, הוא מידע קולינרי. הוא נגיד את זה בצורה הבאה, יודע כל מטייל שיהודים דתיים לא יכולים להיות שותפים לזה, שחלק מתרבות זה אוכל. אם אתה רוצה להיות בארץ ולהבין את התרבות, לחוות אותה, אתה צריך לאכול במסעדות שם. מה לעשות? שאנחנו אוכלים מנה חמה וקופסאות שימורים שמביאים במזוודה, כי אנחנו עם קדוש להשם. לא, אבל כולם מבינים את זה. עכשיו, חלק מהמשימה של המרגלים זה, חבר'ה, יש שם, תבדקו, היש בה עץ עם... עם עין. עכשיו, אני לא ארחיב עכשיו, כי אני ממש חייב לסיים, אבל מצרים היא... לא עצים, מצרים היא ירקות. נסביר את הכל יותר בפעם הבאה. תבינו שזה הולך להיות סגנון חיים אחרת, ומה באמת מבהיל אותם נורא? התאנים והענבים והרימונים, הם פשוט מבהילים אותם, הם גדולים מדי, הם לא יודעים מה לעשות איתם. כלומר, זו פרשייה שאתה צריך לנסות להבין מה זה הסיפור הזה. אבל אני אומר, חלק מהקושי של בני ישראל להיכנס לארץ זה הקושי שלהם להתרגל לרעיון שהם יאכלו פירות, לרעיון שמתרגלים לתאנים. בסך הכל יש פה לא מעט פרשיות שבעזרת השם בפעם הבאה נתחיל יותר לחבר אותם ביחד, לנסות להבין מה הרעיון שיש בהם, איך זה מתקשר לעולם הברכות, בעזרת השם בשבוע הבא. בסדר? עכשיו בואו